אנחנו אחרי יום גדול, ראש שנה, אחרי שבת גדולה, שבת שנקראת שבת תשובה. ואנחנו לפני יום גדול, יום הכיפורים. יש בקשה, תפילה, דרישה של האדם מעצמו, ואנחנו מפנים אותה גם כלפי שמיים, כי הם מבקשים שנוכל ליישם את התביעה הזאת. ותהר ליבנו לעובדך באמת. חיפוש האמת, עבודת האמת. על כן נלמד קצת ביחד בדף שקיבלנו במכון את מה שהנביא בעצמו מברר ביחס ליום הכיפורים במידת האמת. אם היינו יכולים לנסח תשובה לשאלה מה השם אלוקיך דורש ממך. בסך הכל עמידתנו בעשרה וידויים, בתפילות, בצום, היא הרבה מאוד עבודה מסביב, וכל הזמן אנחנו מבקשים לגעת בנקודה הפנימית. הנבואה עוסקת בנקודה הפנימית, בפרק נ"ח בישעיהו, ולא בכדי אנחנו קוראים אותו בהפטרה. הוא מופיע פה, במרכז העמוד, למעלה, בשאלה ששואל הציבור, הוא מבקש תשובה מאלוקים. פסוק ג' בפרק נ"ח כתוב, למה צמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע. תחושה כזאת שעשינו כל מה שיכולנו. ועמדנו בדרישה הזאת של הצום, אבל אין שקט בלב. לא רגועים. תחושה שהעבודה שלנו לא בהכרח הצליחה. עונה הנביא, הן ביום צומכם תמצאו חפץ, וכל עצביכם תנגוס. הצום פעולתו הפסקת אכילה והפסקת שתייה. פעולתו באותם חמישה עינויים שחז"ל הגדירו מתוך מה שהתורה נתנה את הכותרת הכללית, והניתם את נפשותיכם. אומר הנביא, אבל התורה בתוך כך, בתוך זה שהיא אוסרת, בתוך זה שהיא מגדירה את העינוי, היא גם אומרת מילה אחת. ואת המילה הזאת היא לא מגדירה. נפשותיכם. מה זה? אומר הנביא, לנפש יש שני מסלולים מאוד קרובים, דומים אבל שונים. מסלול אחד בנפש נקרא רצון. מסלול שני נקרא חפץ. הרצון, אומר המלבים, הוא יותר בהדגשת החשיבה. מה הייתי רוצה? הייתי רוצה להיות טוב, מתפספס לי. הייתי רוצה להיות צדיק, מתעכב לי. הרצון זאת החשיבה אל, הנטייה אל, מתוך המחשבה. לעומת הרצון, יש דבר שני. יש דבר שנקרא חפץ. מה אני חומד? מה אני מרגיש? מה אני מתאווה? הילד מבקש מאבא שלו, תקים אותי מוקדם בבוקר. אני רוצה לקום לסליחות. בני, מתי פחות או יותר סדר גודל נראה לך מוקדם? 5. אבא שלו, כולו מלא שבח מעצמו, איזה חינוך מצליח. הנה, מגיעה השעה 5, דבר אל העצים ואל האבנים. ההפרש בין שעת הקימה לשעת הרצון הוא לפעמים, בוא נגיד בזהירות, כשעה, שעתיים מינימום. בסוף כשקמים ונפגשים, שואל אבא את בנו, מה קרה? אומר לו הבן, מה לעשות? אני עייף, אני מותש, אני חלש. אבל אם היה מדובר, נגיד ביום י"ח בסיוון, בלי בקשה, 4:30 קימה. אין בעיות, אין עייפות, אין חולשה, אין כלום. מה קרה, איזו תפילה מיוחדת בי"ח סיוון? משהו, איזה מעמד הר סיני כזה? לא, לא, אבא, אל תטעה בי. היום טיול שנתי. טיול שנתי, אני חפץ לקום. אומר המלבי, מה שהאדם חפץ לא תמיד הוא רוצה. כלומר, מה שהוא תאב וחמד, חומד, לא תמיד הוא יודע בשכלו שזה אמיתי. ולפעמים, לא כל מה שהוא רוצה, הוא גם חפץ. אומר הנביא, אתם, בשעה שצמתם, התפללתם, ועשיתם וידוי, המסלול היה מסלול בליסטי. מהשכל שלכם, אל הלב שלכם. 10 פעמים, בום, בום, בום. כמה שאני יותר צדיק במרכאות, כך כל השכנים שלי שומעים איך אני דופק על החזה ואומר, אשמנו עם 800 פירושים. אומר הנביא, זה עוד לא הסוף. מה בקצה השני של הבליסטיקה? כלומר, מה יש בלב? בלב, אומר הנביא, החפץ שלכם היה עצביכם. איזה חובות עוד חייבים לכם ועוד לא פרעו לכם? איזה רווחים עוד יכולתם להרוויח מהזולת ועוד לא הרווחתם? ואם ככה, אז הלכתם במסלול הפורמלי, הנקרא צום. אבל את הנפש לא עיניתם. את פעולת החוץ הנקראת צום ביצעתם. אבל פעולת הנפש והטיהור שלה, בזה נסתמתם. איך המבחן? תגיד הנביא, איך נדע? ממשיך הנביא. חזה יצום אבחרהו יום ענות אדם נפשו. מה שאני רוצה מכם זה לחוף כאגמון ראשו. אז איזה יום אתה רוצה? איזה צום אתה מברר לנו? הלא זה צום אבחרהו. פתח חרצובות רשע. הרשע הוא קושר את האדם עם חרצובות, כמו חרצובות של מצלמה, שהיא, המצלמה קשורה לחרצובות. למה? איך הקשר הזה נעשה? התר אגודות מותה. הבעיה הגדולה של השחיתות ושל הקלקול היא באגודות. הזוהר הקדוש אומר בפרשת נוח, אם קהילה אחת, עם כנסת אחת, תעשה תשובה, מגיע משיח בן דוד. יחשוב כל אחד מאיתנו על היישוב שלו, על הקהילה שלו, על המוסד שלו. לא מספיק תשובה פרטית. עתר אגודות מותה. את הקשר של החרצובות שהן משעבדות את הרשע עלינו, את זה באופן של אגודות צריך להתיר. התקדמנו קצת. המשיך הנביא ואומר, ושלח רצוצים חופשי. מי זה? מי הרצוצים? לאן לשלח אותם? מה זה לחופשי? על מי מדובר? מה הקשר ליום הכיפורים? הלא פרוס לרעב לחמך. ועניים מרודים תביא בית. כי תראה ארום וכיסיתו. ומבשרך לא תתעלה. פרוס לרעב לחמך. מצוות ושמחת בחגך. אתה מקפיד על מצוות. אתה כבר בודק את רוגים מערב ראש השנה. נכנס לסוגיית הלולבים מיד אחרי ראש השנה. כולך בארבעה מינים ובבניית סוכה. מגיע חצי שעה לפני השקיעה ביום שלישי הבא, ערב חג הסוכות. ואז, עושה חשבון עם עצמך, מסתכל על ארבעת המינים, אתה יודע, כתוב בספרים, הקדמונים, הקדושים, לפי המעשים שלך, ככה האתרוג שלך, אתה מסתכל על האתרוג, אתה מלא שמחה מעצמך. נחה עליך הרוח, אתה רוצה לפתוח ככה, כמה דקות לפני כניסת החג, את הרמב״ם הלכות יום טוב. לא תספיק ללמוד כל ההלכות, אתה רוצה ללמוד פרק אחד, כמה סעיפים, אתה יודע מה? פתח את הפרק וב. הנה הרמב״ם הולך לטפל במצווה, ושמחת בחגיך. נפלא? אומר לך הרמב״ם, שמחה זה מפגש גם של הרצון, כלומר, של הדברים שהתעוררת אליהם מבחינת האמת, החשיבה, השכל, וגם מבחינת הרגש. תדע מה זה ושמחת בחגיך, אומר לך הרמב״ם, תדע לך, שלוש קבוצות בעולם. הקבוצה הראשונה, קבוצת הילדים הקטנים. מחלק להם מגדנות, כליות בקוף ואגוזים. חשבת אם הילד שלך ילמד כל המשניות מסכת סוכה בעל פה וישיר אותם. אומר לך הרמב״ם, יכול להיות שזה חשוב, אני לא נכנס איתך עכשיו לסוגיה הזאת. אני רוצה שילד ששמח בטופי יקבל טופי לפני החג. ילד ששמח בבמבה יקבל במבה לפני החג. ילד ששמח בביסלי יקבל ביסלי. אתה נתת דרשות לילד שלך על הביסלי ועל הרוגלח ועל הסיום של זה ושל זה. אתה יודע מה? עכשיו בחג תן לו את הלי, את הביסלי. והוא הילד מדושן עונג, שמח, מתחדש את נפשו. אתה רץ מהר למזנון, נותן לילד שלך ביסלי, כי זה מה שכתוב ברמב"ם. קבוצה שנייה, קבוצת הנשים. קונה להם בגדים ותכשיטים כפי ממונו. אם יקנה יותר מכפי ממונו, לא יישאר לו לחג הבא. אז כפי ממונו, לא קנית, לא יעזרו לך ארבעת המינים, לא תעזור לך הסוכה. כל הנענועים שתנענע עם כוונות הארי, עם כוונות הכסף משנה, עם כוונות הרבי מקוצק, לא יועילו לך. כי בחצי שעה האחרונה כבר סגורות כל החנויות, ולא קנית לאשתך, ולא קנית לבנותיך. אפילו לא צעיף, אפילו לא חולצה. אז מה תעשה? פספסת ושמחת בחגיך? לאן הלכה השמחה שלך? פעם הבאה, חג הבא, אתה עושה תשובה. לצערנו הגדול, אדם שלא ידע את הרמב״ם, והחליט בגלל שהוא שמע את הרמב״ם בחג הבא, לקנות בגדים ותכשיטים כפי ממונו לנשות הבית, הוא לא יקרא בעל תשובה, לצערנו הגדול מאוד. זה לא אומר שכך ראוי היה בדורנו להתנהג כמו שהוא. אולי ראוי לחזור לרמב״ם ולגמרא בפסחים בירושלמי ובבבלי שהרמב״ם מביא. אז אתה כבר נכנס לתוך הרמב״ם, ואז הוא אומר לך את האמת גם על הקבוצה שלך, קבוצת הגברים. יש לך הרבה תדמיות למה נולדו הגברים, מה ערכם, מה חשיבותם. אומר לך הרמב״ם, בוא נדבר בינינו, אף אחד לא שומע. גברים שמחים בבשר וביין. תדע גם לזה. זה חלק משמחת וחגיך. טוב. כבר אספת הכל, כבר נכנסת. אתה ובני ביתך. עכשיו אתה בעיצומו של ושמחת וחגיך. עושה את כל האושפיזים. מכוון את כל הכוונות, שכמו שכיוונו אנשי כנסת הגדולה. נכנס כולך בתארה לסוכה. אבל רמב״ם לא גמר. בהלכה י"ח הוא אומר לך, אם אתה יושב בתוך שולחן החג ונועל דלתות חצרך, ואין שם ליד השולחן עניים ומרי נפש. בדור שלנו המושג מרי נפש הוא רחב ביותר. ויכול להיות שאדם פעמים לא יזדמן לו להביא אורחים, או יכול להיות שאדם אי אפשר לו להזמין אורחים, אבל להיות נועל דלתות חצרו זה כבר לא הכרחי. אומר הרמב״ם, הרי זה שמחת קרסו. ועליה אומר הנביא הושע בפרק ט', כי לחמם לנפשם, לחמם לעצמם, אז לכן הלחם שלהם נקרא לחם תמה. הם אוכלים אותו לחם עוני באלף. הם אוכלים אותו לבד. הוא לחם אנוכי. אומר לך נביא ישעיהו, אתה רוצה להבין מה זה לפתח חרצובות רשע. מה זה להתיר אגודות מותה. אתה רוצה להבין מה זה רצוצים. ומה זה לשלח אותם חופשי? דבר ראשון, פרוס לרעב לחמך. באיזה דרך שתמצא, כמה שתוכל, זה הסעיף הראשון. אחר כך מדבר הנביא, על עניים מרודים תביא בית. מרי נפש, תפתח את הבית בפניהם. ואחר כך אומר הרמב״ם, כי תראה עירום וכיסיתו, לבושים, זה בעצם ביקוש הנפש למצוא את הביטויים המתאימים לה. ולעיתים לאדם אין לבוש, אין לו יכולת לבטא את מה שיש בתוכו. שים כתף, תראה מה שאני צריך, תעזור לו במה שצריך להתכסות, ומבשרך אל תתעלם. כמה אדם משקיע ביום חול? כמה הוא משקיע ביום טוב? כמה הוא משקיע בשבת? כמה הוא משקיע בשבת שבתון? להגיע למילים קדוש, קדוש, קדוש. השם צבקות, מלוא כל הארץ כבודו. אחי, לפני המילים הגדולות האלה, יש בנבואת ישעיהו עוד 4 מילים. כשאדם ממהר בבוקר, הוא אומר אותם יחד עם המילים, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, ובזוק כזה אחד רציף ומוסיף, וקרא זה אל זה לעם, ואמר, למרות שאחד, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, זה פסוק בתהילים פרק אף ב', וקרא זה אל זה ואמר, זה בישעיהו פרק ו'. מה זה המילים וקרא זה אל זה ואמר? אומר הילקוט שמעוני במקום, מבקש אלוקים מבני ישראל, תעשו טובה, תהיו כמו מלאכים, אין בהם קנאה ולא תחרות, הם קוראים זה לזה, הם נותנים באהבה רשות זה לזה להקדיש ליוצרה בנחת רוח. אתם יודעים כמה גאולה הייתה בא לעולם אם כל אחד היה אומר לשני בנחת רוח, תקדיש ליוצרך. אם יש ברור אמיתי, לא אבטר עליו, אבל לא קנאה, לא תחרות. כמה גאולה הייתה בא לעולם על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אני מתיר להתפלל עם מי? או אתם הבדין, אתם הספרים, ספרי התורה, מתירים להתפלל איתי, אחד העבריינים? ונסלח לכל עדת בני ישראל. אל תוציא אתה יוזמתך אף אחד. אתה תוציא, אתה תצא. כל הפוסל במומו פוסל. תן לאלוקים לעשות כל החשבונות שלו. תיזהר, אומרת הגמרא מסכת ראש השנה בדף י"ח, שלא יהיה מישהו בעולם שיענש בגללך. אין אבל חמור בזה, אומרת הגמרא. אל תקטרג. זה יום כיפור. על חטאים שבין אדם לחברו, אין יום כיפור מחפר. מבשרך אל תתעלם. תדע לך, ביום כזה אמיתי כמו יום כיפור, השטן לא מקטרק. המקום היחידי שהשטן תוקע את רגליו, זה איפה שיש קנאה, איפה שיש שנאה, איפה שיש כבוד חיצוני, מלאכותי. איפה שאין, משעמם לשטן, הוא הולך הלאה. למה זה נקרא
הצום שאלוקים רוצה. למה זה נקרא שלח רצוצים חופשי? ממשיך הנביא עוד פסוק אחד. אז יבקע כשחר אורך, וארוחתך מהרה תצמח. אין ארוחות בחטא ביום הכיפורים, אבל יש הרבה ארוחות בחף ביום הכיפורים. ארוחתך. כשהערבים והאשדודים והעמונים והשומרונים הנמצאים בירושלים בזמן תחילת הבית השני ומנסים לבנות, למנוע את שיקומה ואת בניין חומותיה, כשהם שומעים שהחלו הפרוצים להיסתם, כלומר חומות ירושלים מתחילות להיבנות, והגיעה החומה לבניית חציה, אז הם שומעים שחומות ירושלים מעלות ארוחה בחף. ארוחה בחף פירושה בריאות, פירושה איכות חיים. אומר הנביא ישעיהו, אתה רוצה איכות חיים? תפרוס לרעב לחמך. אתה רוצה מימוש עצמי? תכסה עירום. אתה רוצה חירות? תביא עניים מרודים ביתה. ואז תשלח רצוצים חופשי. בתוכך יש רצוצים. יש כוחות. כוחות נפש אדירים לכל אדם. צעיר, מבוגר, ספרדי, אשכנזי, דתי, חילוני, ימני, שמאלני. בכל איש ישראל כוחות אדירים המתחלקים לשני חלקים. חלק אחד נגלה, מוחשי, עם המון חפצים. החפצים בעולם יש להם הרבה ממשות. על כיסאות יושבים, על רצפה הולכים, בתוך אולם נמצאים ולומדים. החפצים מאוד מוגדרים. זה הנגלה. אבל תדע לך, הם יכולים להיות רצוצים, החפצים האלה. כי לפני החפצים, לפני הרצונות, לפני החמדה, לפני העצמיות הנגלית, יש נשמה. נשמה שנתת בי, טהוראי. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך. הקדוש ברוך הוא, תודה רבה לך שנתת לי לחיות. אבל איפה הרוחה שלך? איכות החיים היא לא סתם להכיר טובה במובן החיצוני. זה דבר שנקרא בשבת, והתחלנו אותו קצת לקרוא בשבת אחרי צהריים. עם נבל ולא חכם. נבל, אומר הרמב"ן, האותיות בשפות השמיות ב' ופ' מתחלפות. נבל זה כמו נפל. המינימום זה להכיר טובה, פחות מהמינימום זה ליפול משם. להכיר טובה לקדוש ברוך הוא זה להבין מה הוא נתן לך? ולשם מה? אומר אור החיים הקדוש, כסף. כמה העולם המודרני מזדעזע בגלל כסף. כמה הם מחכים להחלטה של הקונגרס ולביצוע של ההחלטה של הקונגרס. כמה אומר מומחה עולמי הבוקר, אנחנו לא מבינים כלום. לא מה יהיה, לא מה הווה, לא מה היה. הרב קוק כתב, לפני למעלה מ-80 שנה, שביום שהאנושות תשאל את השאלות הגדולות שלה, ותבין שאין לה תשובות, תבוא הנבואה. חברים יקרים, הכסף הולך לאבד את שלטונו. הגאווה סביב הכסף הולכת לקרוס. הנבואה בפתח. אם נהיה צמאים לה, אם נקיים מבשרך, אל תתעלם. מבשרי, אמר דוד המלך, אחזה אלוה. אם אומר לך הנביא ישעיהו, תלך לנשמה פנימה, ממנה תיקח סדרי עדיפות, ממנה תיקח יעדים, על פיה תבנה את החמדה, אז הקנאה, התאווה והכבוד לא יוציאו אותך מן העולם הפנימי, וממילא ארוחתך תעלה מאוד. הנה, קראנו על זה בשבת. הנה אנחנו בפתחה של תקופה של מימוש הכרעה במחלוקת בין חכמי יבנה לבין רב שמעון בן יוחאי. היא פה בדף שקיבלנו בפסקה 5. מקווה שכולם הספיקו לשתות, מבקש להצטרף אליכם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומרת הגמרא מסכת שבת, השורה השלישית, תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה. כרם ביבנה הייתה פסגה של שאיפות, הצלה לדורות, במקום שבו רבי יוחנן בן זכאי הבין שאין יותר תקווה, לפחות לאותו דור, לירושלים, הוא אמר, תן לי יבנה וחכמה. לפני הכל, חכמי יבנה הם אנשי אמת. לפני הכל אנשי אמת לא מתעסקים באשליות ולא בדמיונות. אז הם אומרים כשהם נכנסים לשם, עתידה תורה שתשתכח מישראל. שנאמר, יש פסוקים מפורשים בעמוס, מי שרוצה לעקוב אחרי הפסוקים אמצעים למטה בפסקה 4 בצד ימין. הנה ימים באים נאום השם אלוקים וישלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. וכתיב נאו מים עד ים ומצפון ועד מזרח, ושוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. ואין כמו הדור הזה להצטיין במבחן המפוקפק שנקרא מבחן התוצאה. ולא ימצאו. כלומר תשתכח. והגמרא מפרטת, דבר השם זה הלכה, דבר השם זה הקץ, דבר השם זה נבואה. לא ימצאו אותם. הדוגמה שהגמרא מביאה היא דוגמה הלכתית בדיני תאומה וטהרה. בסוף הפסקה הופיעה ברייתא, רב שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום. לא יכול להיות. חס ושלום שתשתכח תורה מישראל.
למה חס ושלום? יש לו פסוק מפורש, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו. נכון, יש להם, לחכמים, פסוק מפורש מעמוס, שם כתוב ולא ימצאו, אומר רשב"י, מה אני מקיים משותו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. זה גם דבר שצריך להבין אותו, מה הבשורה הגדולה ולא ימצאו משנה ברורה, הלכה ברורה במקום אחד. אבל הפסוק שרשב"י מביא, שקראנו אותו בשבת, הוא נמצא פה למעלה בפסקה הראשונה, הוא עדיין דורש הסבר. הפסוק הזה, בפרק למד א', אומר שאלוקים, אלוקי אמת, איננו עוסק בשליות. בפסוק ת' ז' הוא אומר, מה יקרה לעם הזה? הוא הולך וסוטה אחרי אלוהי נכר הארץ. הוא פונה לאלוהים אחרים, בסוף פסוק י"ח. ואז אומרת התורה, כתבו לכם את השירה הזאת, למען תהיה לי השירה הזאת לעד, שאם הוא פונה לאלוהים אחרים והפר את בריתי, ותמצאנה אותו רעות רבות, פסוק כ"א, וענתה השירה הזאת לבניו, לעד, כי לא תשכח בזרעו. רשב"י, זה אחד המקומות הכי גרועים לתאר את המצב בישראל. מפה למדת שהתורה לא תשתכח בישראל? מה יש לך להגיד מול חכמים? לפעמים הרוחות בחף הן הרבה יותר פנימיות מהרוחות בחטא. אותו דבר בשורש שין למד חטא. אשבי אומר שלבפני מבחן התוצאה יש עוד מבחן. מבחן ההשקעה. במבחן ההשקעה הגורם המוביל אלוקים. קודם כל נראה מה הוא פועל במציאות. הנה ימים באים. כך אומר לנו הנביא עמוס, ועל זה אומר רבי משה אלשיך, זה נקודת אור בתוך כל החושך. כי פרק ח' בעמוס, לפניו ואחריו, השם ישמו. כתוב שם, והשלחתי רעב בארץ. לא כתובה המילה והשלחתי בחף, אלא בחטא. אלוקים שולח. זה מהלך אלוקים מכוון. והוא שולח רעב וצמא. לא כתב התעניינות, שיעורים, דיסקים, ערוצים, אתרים, דפי פרשת שבוע. כל אלה חשובים, לא כתוב. כתוב רעב, צמא. אומר רשב"י, איך אלוקים יעשה את זה? מה הוא ישלח דוכנים מהשמיים? אומר רשב"י, בואו נחזור לפסוקים באותה פרשת וילך ונראה מה כתוב בהם. באמת כתובה הסטייה לכיוון אל נכר? באמת כתוב ופנה אל אלוהים אחרים? אבל מאיפה זה מתחיל? משלוש מילים, שתיים מהם נפלאות, אין בהם שום בעיה. ואכל ושבע. אם הן יהיו כתובות בדברים פרק ח', הן יהיו חלק ממצוות עשה דאורייתא, ברכת המזון. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. כשמגיעים למילה השלישית, כל העולם נעצר. מגיעים לפרשת דרכים. המילה ודשן. הדשנות היא הורגת. זה שאדם אוכל ושבע ומברך, הוא מודה למי שהשם נתן לו אוכל. ועכשיו עם זה, הוא הולך לפרוס לרעב לחמו.
הוא הולך להכניס עניים מרודים הביתה. זה נפלא. הדשנות היא הורגת, כי היא הופכת את האוכל ואת הסביעה למטרה. את ההישג, את הסיפוק, את החמדה להיות מטרה. ואז הנפש בפנים נחנקת. אבל היא לא יכולה בלי רוחניות. אז היא הולכת לעבוד עבודה זרה. ואחר כך היא נוסעת למרחקים. אין לה שקט. ונעו מים עד ים. אין דור כמו הדור הזה שהוא נע מים עד ים. לאו דווקא בנסיעה פיזית למרחקים. הנפש היא לא שקטה. אם ככה אומר רשב"י, זה בשורה אדירה. באותו רגע שהדשנות תראה לאדם כחונקת אותו, הוא יבעט בה, ואז הוא יצמא, צמא לדבר השם, צמא לחיים חדשים, צמא לקודש. נכון, כשאדם צמא מדי, הוא רוצה מהר לשתות, לפעמים במקום מים, הוא שותה קוקה קולה. זה לא בריא. ואז יש תופעה של אילפון, אומר הנביא עמוס. יש תופעה של בוסר, אבל כללית הצמאון הפנימי, הוא העומד בפתח. ובעינינו אנחנו רואים בחמש, שש, עשר שנים האחרונות, בתחום הגוף, איך הדשנות יותר ויותר מובנת לאנשים שיורקת אותם. ואז הם מתחילים ללכת וללכת וללכת עם כל מיני שמות ולהוריד את העודפים שהם צוברים במשך היום. ולא רחוק היום שהם ירגישו שכבר אין טעם לצבור את העודפים האלה. תחשבו, איזה מהפכה אמיתית תקרה שבני אדם יחשבו שכל העודפים, לא רק בגוף, גם בתרבות, גם בכל מיני מושגים של אנוכיות, הם חונקים את הנפש הפנימית שלהם. איזה רוח של טהרה תעבור ביישובים, תעבור בקהילות, תעבור במשפחות, תעבור במוסדות, תעבור ברשות הרבים הישראלית. תחשבו, מה יהיו ההשלכות של הטלטלות הכלכליות עוד יום, עוד יומיים, עוד שבוע, על הנפש הלאומית שלנו. אחרי שמצינו את תמצית כל האלילים, וכל האלה להיות. אומר רשב"י, זה בשורה גדולה. יש בה עדות פנימית שלא תשתכח מפיזרו. וכשיהיו צמאים, ילכו ללמוד. אבל אומר רשב"י, יש בעיה קטנה. מה יהיה עם דשנות רוחנית? מה שמכונה בשפת העיתון היום דתיים, דתיים לאומיים, חרדים דתיים לא לאומיים, לאומיים חרדים כן לאומיים, כבר אין כוח לכל הקטלוגים המלאכותיים האלה. מה יהיה רשב"י, מה יהיה איתם? לא ימצאו משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד. תראו הדור שלנו. תראו גדולי העולם הלכו מאיתנו. תראו גדולי העולם חולים. עם מה נשארנו? אומרת הגמרא בסנהדרין, והשאר עיניהם קלות. קלתה נפשי. השאר עיניהם צמאות.
הקדוש ברוך הוא איתנו. עם ישראל חי. נשאר לנו דבר אחד. שאותו אף אחד לא ייקח מאיתנו. ואותו גם אף אחד לא יעשה בשבילנו. וזה להיות צמאים.
צמאון שאיננו בא לידי הרוויה פרטית אנוכית. לא ניפול לבור הזה. לא נטפס לעץ המלאכותי הזה. נשמור מכל משמר. הנבואת ישעיהו כי היא לא הסתיימה. היא ממשיכה. דפק לרעב נפשך בנפש נענה תשביע. אומר הנביא בפסוק י' א', ונחך השם תמיד, השביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ. את כל העצמות שלך, את כל העצמות שלך, ישחרר. והיית גגן רבה וכמות צמיים אשר לא יחסבו ממם, ובנו ממך חורבות עולם, מוסדי דור ודור תקומם, וקורא לך גודר פרץ משובב נתיבות לשבת. ועל זה אומר הנביא לגבי שמירת שבת, אז תתענג על אדוני. והרכיבתיך על בחמותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי אדוני דיבר. לפי הגמרא בשבת, אם אדם אוכל סעודה שלישית, ואנחנו עכשיו נכנסים לשבתות חורף, זה לא יהיה קל. אוכל שלוש סעודות בשבת, ניצול מדינה של גיהנום, ניצול מחבלי משיח, ניצול ממלחמת גוג ומגוג. אנחנו בתוך מלחמת גוג ומגוג, לפי דברי תלמידי הגאון מווילנה. משנת תקוף עין בית או סמכתת, כלומר 200 שנה. תגיד לנו הגרא, מתי סוף סוף תיגמר המלחמה? רוצים לנצל ממנה. אומר לנו הגרא, שוב פעם אתם חוזרים לאנוכיות שלכם? אל תשאלו מתי המלחמה מסתיימת, תשאלו מתי או איך ואיפה להילחם. ניצול מחבלי משיח זה להתמודד, לבנות, לצמוח, נעזור לאחרים לצמוח. הנה הרב קוק, פה בפסקה 7. באותה איגרת שע"ח, אשר הרב צבי יהודה מצא לנכון לפתוח בה את ספר אורות התשובה. הרבה יש היום מושגים של תשובה, תשובה ציונית, תשובה ציונית דתית לאומית. אולי נראה את הדברים במקור שלהם. ארבע שורות הראשונות יותר מוכרות, יותר מפורסמות. אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ודיברת הקץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. מה, אני משועבד לרב קוק? חסיד שלו? אחד חסיד של מישהו כזה? אחד חסיד של מישהו אחר? פעם אחת היינו בכנס של תשובה ציונית בדור הזה. הגיע איש פשוט לתוך דיון עם רבנים. כל הרבנים סיכמו ביניהם שעה קודם, והוא הגיע באיחור. אמרו, הדור הזה צריך אדמו"רים. אמרו לו, מה דעתך? אמר, תראו, אני איש פשוט, לא מבין באדמו"רים, לא יודע מה להגיד, אבל אני לא בטוח שצריך.
הסתיים הדיון, הלך לביתו, קיבל טלפון בהול, תבוא לרב אליהו, סיכום הדיון החירום. הרב אליהו זה היה יום שני, ובעזרת השם, הוא יחזור ללמד בימי שני, בקהל עם ועולם. או, נו, עוד קצת יותר חזק, זה בסדר. אז ביום שני הוא לא פותח את הדלת. אנשים ישבו שם שעה קודם. הליצן הזה הגיע שוב פעם שעה באיחור. איך שהוא נכנס, נפתח את הדלת. הרב אליהו מכניס את כולם פנימה. אחד צדיק נשאר לעמוד. הרב אליהו מסתכל אליו, אומר לו, תגיד, למה אתה עומד? אומר לו הרב אליהו, אני אגיד לך למה. כי אתה חושב, הרב אליהו אומר לו, שאני הרב אליהו אדמור, תדע לך, אני לא אדמור, והדור הזה לא צריך אדמורים. נגמר הדיון, יוצאים החוצה, הרב שמואל, הבן של הרב אליהו, הרב של צפת, עריך השם ימיו על ממלכתו בגבורת קדושת תורתו, הגואלת והלאומית והציונית. הוא מתחבק עם האיש הפשוט הזה. הוא אומר לו, תשמע, מויפט. הוא אומר לו, אחי, מה מויפט? הוא אומר לו, תשמע, אני, הבן של הרב, ישבתי שעה בחוץ. אבא לא פתח את הדלת, אתה רק נכנסת, נפתח הדלת. הוא אומר לו, רבנו שמואל, יש מופת יותר גדול שאבא שלך, הרב, אמר שהוא לא אדמור ולא צריך אדמורים. אנחנו לא חסידי כלום, חסידי השם. לכן אמר הרב קוק, מי שרוצה לחדש דברים עליונים, עליון זה אלוקי. ואם אלוקים מתחיל גאולה בדור הזה, מי שיעמד מנגד, מי שיחוצץ, מי שיקטרג, הוא נגד אלוקים. הוא צריך לעשות תשובה לפני יום כיפור. גם אם הוא לא נראה שהוא צריך לעשות תשובה. ממשיך הרב קוק. כי כל זמן מאיר בתכונתו, כך אומר החידה, זה לא המצאה של הרב קוק. מצאת השם אשר יעץ לאחל לו גאולה. מה אתם חושבים? גאולה זה משהו מבריק, מנצנץ, ורוד, מאולפת במטמוני מסתרים, כמו שאנו רואים בעינינו. הרב קוק, בעל ענה היא טובה, מלמד הזכות, מוקפת בהמון נגעים של עני הדת, סובלי חלאים רוחניים. קודם כל, ודאי לא יועילו כל חשבונות העולים בלב אדם, שמחשבות הבבל, נגד הצעת השם העליונה אשר דיבר טוב על ישראל. ומהי אותה הצעת השם? לכונן אור גאולה. מה זה? דרך חיים, ארוחה, איכות חיים, בריאותם, עצמיותם, לשאר עמו, העתידים להיות כולם שווה פשע, מתוך הגאולה. עכשיו הרב קוק נכנס לנפש, הוא חופר בה. כל חולשת נפש, פחדנות, רפיון רוח, מוגת לב, כליל יחלוף. תראו כמה תיקון צפה הרב קוק, שצריך לבוא במהלך הגאולה. כל אחד מאיתנו, אלה הנמצאים פה ואלה שאינם נמצאים פה. אלה שצופים מרחוק ואלה שצופים מקרוב. ואלה שלא יודעים שיש אפשרות לצפות. כל אחד יודע איפה המקום של חולשת הנפש, איפה המקום של פחדנות, איפה רפיון רוח. אומר לנו הרב קוק, בשם השם, הכל כליל החלוף. רוח מעודד, ממלא חיי ישע ועונג השם. עם מה? עם גודל לבב,
עם הרבה חפץ, לא נלך למהלך הגאולה והתשובה בלי חפצים, בלי לתקן את כל התאוות, את כל החמדות, את כל הכיסופים, את כל ההרגה שיש. רוחב דעה לא מצומצמת, לא בקטנות. והגיון עוז ייקח את מקומו. אצל מי? בכל הלבבות הניגשים אל השם בהר הקודש. מה זה לבבות ניגשים אל השם? מי יעלה בהר השם? מי יקום במקום קדשו? תעמוד מול הראי, תראה את חיצוניותך. שום דבר מהחיצוניות לא כתוב בתהילים. נקי כפיים ובר לבב. בזה תשקיע, בזה תעבוד, בזה תחפור. מה זה המכשירים האלה? מי הלבבות הניגשים אל השם? להצמיח פדות, להצמיח חופש. הדור הזה הוא רוצה חופש, הוא לא יודע איפה, הוא לא יודע מתי, הוא לא יודע היכן. בהכשרת החיים לאומץ אלוקי, לתקן את רפיון הרוח, להעביר אותו מן העולם. המבשר צבא רב, השם צבאות, חידשה חנה בתפילתה בראש השנה. צבאות זה צבא מגוון, אין אחד דומה לשני, אין משפחה דומה למשפחתה, למשפחת זולתה, אין קהילה דומה לקהילה, אבל כולם כאחד, כאיש אחד, בלב אחד, של יצירת נפשות מוכנות לעבודת גאולה. תודה רבה, יודע צדיק נפש בהמתו. הגאולה דורשת עבודה. יום הכיפורים זאת עבודת כהן גדול. זה שנמצא לפני ולפנים, והיינו מאוד רוצים לדעת מה הוא עושה שם, מה הייחודים, מה הכוונות. הוא מתפלל על עמך ואת ישראל. אתה יכול להיות כהן, אתה יכול להיות כהן גדול. תתפלל על העם הזה, על הארץ הזאת, על הגאולה הזאת, על המדינה הזאת, על הנפש. יצירת נפשות מוכנות לעבודת גאולה וישועת אמת. ההולכות מחי אל חי בגבורות יש הימין עליון. להיות כל הזמן צמאים, צמאי ישעך. לדקדק, לבדוק עם זכוכית מגדלת את הערבות. האם אנחנו ראויים להיות ערבות? אתרוגים יש הרבה, לולבים גם כן, הדסים גם כן. ערבות יש מעט, וערבות צמאות יש עוד יותר מעט. להרבות בסוג הזה, להגדיל אותו, לחתור להגיע מכוח יום כיפורים אל סוכות, אל ארבעת המינים, אל הסוכה, אל שמחת בית השואבה, אל הושענא רבה. לחבר כוחות, לחבר קהילות, לשמוח, לשמח, עד ועד בכלל שמחת תורה. וכל הזמן הזה, בגלוי ובסתר, ביחיד ובכלל, להיות צמאים, לא להתעלם מהבשר של עצמנו. ואם זה יהיה טהור, גם לא נתעלם מבשר זולתנו. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. שמעתי אדם אחד שלח ברכה ב-SMS לראש השנה,
להרבה אנשים. אלוקי ישראל, ייתן שאלתכם ששאלתם מאימו לצמוח בגאולת האמת, כי הרי מה שאלנו מאת השם? להיות העבדים שלו. ואתה שירו למלך, אשרי אוהביו שמוכנים להיות מתוך אהבתם עבדיו, ומתוך שהם עבדיו מוכנים לאהוב אותו. והשם יראה בצימוננו ויעזור לנו בו ללכת מחיל אל חיל, לא להתייבש, לא להתייאש, לא להתגאש, לא לשום בדל של גאווה. הכל פתוח, הכל טהור, עד ועד בכלל. אכלתיך נחלת יעקב אביך בלי מצרים, וירעש זרעו את שער אויביו. גמר חתימה טובה.